טוב, שלום חברים, אנחנו זוכים להתחיל חטיבה האחרונה בעצם בספר יחזקאל. החזון של בית המקדש העתידי, משהו מופלא, וגם בקנה מידה תנ"כי זה משהו מופלא. של כזה פירוט וכזה, כאילו, עיסוק מחדש במצוות כמו התורה. אין לך דוגמה כזה של פרקי מצוות בנביאים. נביאים זה, באים להזהיר על תורת משה, עד כדי כך שעכשיו חזר שוברים את הראש וכל מיני סיטואציות ואיך ליישב וזהו.
איך אני
מתקודד. אז אני רוצה עכשיו בשיעור, ב-40 דקות הקרובות, לתת מה שאני רואה כיסודות לחזון הזה. אני אזכיר, אמרנו, חשוב תמיד לזכור מנין באנו ולאן אנחנו הולכים. אנחנו בעצם ממש באמצע פרקי הגאולה של יחזקאל, אחרי החטיבה הראשונה שלהם מלמד ג' עד למד ת', ומתחילים מימד ממחת. אמרנו שבעצם יש כאן שתי פתיחות פה של יחזקאל. ראינו שזה בעצם מפורש בפרק כ"ט ולמד ג', שאמרות שכל הספר, כאילו, חיכינו לזה שהשליח, חיכינו, לא חיכינו, אבל ידענו שכשהשליח יגיע מחורבן הבית, אז יחזקאל סוף סוף יוכל לדבר, ואמרנו שמאז כל המצב שלו כנביא השתנה. עד פרק למד ג' זה בעצם אנחנו פוגשים את הנבואות היחידות שהוא אמר, לא כמו כל הנביאים שהם דיברו כל הזמן ופשוט מה שנצרח לדורות מופיע בתנ"ך. עד אז זה הוראות שעה מיוחדות, ומאז בעצם דיבר כל הזמן, אבל עדיין מפורש פרק למד ג' שהוא עדיין אומר יום אחד אני אפתח את פיך, גם פרק כ"ט זה מפורש. אמרנו מתי זה היה, התשובה היא שבעצם כשנבוכדנצר כבש את מצרים בשנה, אם הזוכן נכון, התשיעית אחרי החורבן, אז בעצם סופית התממש החורבן, כי רק אז שארית הפלטה שגלו עם ירמיהו למצרים מתו, ואז יחזקאל זכה לפתחון פה אחרון של הפתחון פה הזה, אז הוא זכה בעצם לחזון האחרון שהוא ב-14 שנה אחרי החורבן. בסדר? אז שם אנחנו נמצאים מבחינת צייר הפקים. אגב, יש מדרשים מפליאים שאומרים שבאותה שנה שנחרבה מצרים, יחזקאל ניבא על הפרקים האלה. אם זוכר נכון, זה פסיקתא. וזה פלא, כי מבחינת סדר התאריכים בספר זה לא נראה ככה. יום השני התאריכים נפרדים. אז או שזה חשבון אחר, או שבעצם נגיד, מהותית זה בעצם היה אז. גם היה פער של שנים, בעצם ברגע שנחרבה מצרים, כתוב פרק הפסד, כתוב, כל החשבון הזה בעצם, אני חושב, חזל מפורש. אז זה מניין בנו. עכשיו, אל מול פרקים כאלה נשגבים, לי אישית תמיד חשוב להסתכל על כולם כמכלול, לפני ירידה לפרטים, זה גם קצת בריחה, נכון? אבל שוב, אני כאילו, אני אומר משהו עקרוני שתמיד, מבחינתי הלימוד הוא שלכם בבית המדרש, וכאילו כל אחד יושב ומחליט כמה שיטות הוא סוקר, ואיזה סרטוטים הוא עושה, ואיזה ספרים הוא קורא. ואם יש לי ערך מוסף, זה יותר בדברים האלה, זה לא בא להחליף בשום צורת הלימוד. אז מה, אני רוצה להשתמש פה בכלי, באופן כללי אני רק אומר לכם שאני חושב שמזמן קיץ אתחיל לעשות שיעורים, השיעורים הראשונים שאנחנו עושים, שכל פעם לזכור כלי ללימוד תנ"ך, כבר כמה ביקשו את זה פה וזה, של קצת מין דרך הפרקים או דרך כל פעם דוגמאות קצת קרובות, לזכור כלים בלימוד תנ"ך שאני חושב שהם עוזרים. היום אנחנו נתחיל מאיזשהו כלי מסוים שאני המון משתמש בו, כלי של מבט רחב. עכשיו אנחנו עומדים פה מול פרשייה שלמה, בסדר? 9 פרקים מהם עד מהם חטא שהם חזון בפני עצמו. המון פעמים אנחנו כאילו ישר צועלים הפרטים, ומין איזה עמום כזה רגע, מה זה עושה, איפה אנחנו בכלל? אני חושב שמאוד חשוב, אם אני ארצה כזה באופן פרקטי טכני, לשאול למה זה דומה. כלומר, מה הנקודות בתנ"ך שהייתם אומרים שזה ממשיך אותם? בסדר? כלומר, לאיזה סוג של פרקים זה שייך, ולרוב, כשתשאל את השאלה הזאת, ככל שפרקים מובחנים יותר, ותדע, זאת קצת להתבונן ויהיה לך תשובה, יכול להיות יותר מתשובה אחת, זה נותן ממש הקשר חדש וממילא גם אחר כך בפרטים, אבל... אז בואו נראה פה. אני כאילו עומד מול הפרקים, אני שואלת את משאלה פשוטה, אני חושב, ומאוד חשובה. לאיזה אזור בתנ"ך הייתם כאילו מצביעים, אומרים, זה בעצם כמו זה? מבינים את השאלה? איפה יש פרקים דומים לזה? יפה, יפה. אז יש פה ציר אחד שישר אמרתם אותו, והוא הציר, הוא הציר של פירוט מאוד מפורט, כלומר פירוט יתר, אולי אפילו יותר ממה שהיינו מצפים, אולי הרבה יותר ממה שהיינו מצפים, של בית השם. איפה יש את הציר הזה בתנ"ך? באמת ממש לפרשיות השבוע שלנו, תרומת יצווה והקל פקודי. יש עוד מקום בתנ"ך?
מלאכים.
יפה, במלאכים. בתיאור בניין שלמה, ממש אותו דבר, שאתה קורא ושובר את השיניים. מה זה הים, ומה זה הזה, ומה חירם עשה, ומה שלמה עשה, מה בית יער הלבנון, ומה בית המקדש. כן? גם בדברי הימים יש את זה. ובעצם הנוקד השלישי בציר הזה, זה אצלנו. זה, ההשוואה ביניהם מלמדת המון. אני רוצה רגע דווקא לחכות איתה, שנייה, אני חושב שזה יותר נכון. כאילו, מה אנחנו לומדים מההשוואה הזאת? כן, אני אחכה עם זה רגע. האם יש לכם עוד, שוב פעם, זה יכול להיות גם אפילו באזורים קרובים בתנ"ך, אבל שוב, יש פה ציר של פירוט גדול. האם יש פה עוד מקום בתנ"ך שאתם יודעים להצביע? הנה, זה ממש כמו שם. מה? כן. החזון הזה? ימי המילואים? כן, זה חלק, מבחינתי זה חלק מהעניין, כמו שתרומת יצווה יש ימי מילואים גם פה. יפה, יש פה גם בעצם ציר שממשיך בעצם חלוקת הארץ מחדש, ממש לגמרי חלוקת הארץ מחדש, נכון מאוד. זה לא על כל הפרקים, אני אסכים שהסוף של הפרקים זה נדון ממש לאור זה. זה מה שנעשה עם זמן שיעור בפני עצמו, איך הארץ מחולקת ולמה היא מחולקת אחרת ביחזקאל ואיך זה עובד מרתק. מה? יפה, מעשה מרכבה. קודם כל יש לנו בעצם מענה או המשך של הציר הזה של מעשה מרכבה ביחזקאל, שיחזקאל רואה את השכינה בווריאציה מסוימת. המוקד הכי מרכזי במובן הזה זה פרקים ח' עד י' שבהם יחזקאל ראה את המרכבה. בעצם הוא עלה איתה לארץ ישראל ופה הוא שוב פעם עולה איתה לארץ ישראל. רק שיש הבדל גם עוד גדול ביניהם. וגם פה עוד מעט נזכור את ההבדלים ונראה כמה זה מלמד אותנו ההשוואה הזאת. אבל עוד נקודה ש... כי כמו, כי פה בפרק מ"ג, בעצם בלב החזון הזה, אחרי כל הפירוט של פרקים מ"ם עד מ"ב, בתחילת פרק מ"ג כתוב שהוא ראה את אותו מלאה, כמו שהוא ראה בין הר כבר וירושלים, והוא רואה את השכינה מגיעה לירושלים. זה בעצם אותו תהליך שיחזקאל, שנמצא פיזית בבבל, עולה במראות הנבואה לארץ ישראל, ושם רואה את השכינה באה איתו לבית המקדש, רק שפה, ועוד מעט אנחנו נזכור בעצם את ההבדלים, שמאוד מלמדים מה כן קרה פה ומה לא קרה פה, בניגוד לפרק ח' עד י"א. בסדר, אבל זה ממש מענה והמשך למה שקרה שם. אני חושב שעוד נקודה שדווקא ממנה הייתי מתחיל, זה מישהו שרואה במראות הנבואה את בית השם שעומד להיבנות, זה בעצם מקביל למעמד הר סיני. נכון? כי תרומת תצווה, הציווי...
למשה בהר סיני.
בדיוק. זה לא כמו מלאכים, שפשוט התנ"ך מספר איך שלמה בנה. וגם זה לא כמו ויקל פקודי שמסופר איך משה בנה. אלא המוקד שם, שהתורה אומרת על זה שלוש או ארבע פעמים עכשיו, דיברתי נראה לי שלוש, אומרת כי משפטו אשר הורית בהר. משה עומד ורואה שם דגם של המשכן, וזה דרך מסוימת של בנייה, זה לא כמו, שוב, זה, אתם מבינים, זה לא רק המשך של הציר של פירוט, אלא זה ציר של בית השם ש, ש, שנחזה בנוי שלם מלמעלה. בסדר, זה שלושת הדברים שבאמת הייתי משאר. מה? יכול להיות, רק שם זה לא, שוב, נכון, 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 אני מסכים, במובן הזה, נכון, אפשר ממש לדון לשים גם את זה בציר. וזה כבר, ההשוואה של זה מעמד הר סיני כבר גורם לנו מבוא להבין את התופעה הזו של פתאום מצוות מרוכזות ומפורטות בנביאים, עד כדי כך שזה ממש נראה חידוש מצוות חלק מהם. האם כהנים רגילים לא יכולים לשאת אלמנה? האם פתאום לא כל הכהנים יעבדו אלא רק כהנים בני צדוק? האם כמה דברים שחז"ל והמפרשים לא נסקו בהם? אז זה ממש כאילו מין חזרה לעולם הזה של תדען דיון הלכתי בפסוקים. אבל באמת אנחנו רואים, יש פה איזה מין חזרה לדבר הזה של התגלות בית השם בנוי ושלם. עכשיו אני רוצה משלושת היסודות האלה למצות, אז מה זה אומר לנו? אני חושב שזה אומר הרבה. קודם כל, כבר כשמשה רואה את המשכן בפרשיות, שוב, לא יצאנו בהקל פקודי, אלא תרומה, זה ממש המשך של מעמד הר סיני, נכון? את כל חטא העגל, חטא העגל זה אחר כך, סליחה, את כל יתרום משפטים, ומתואר בסוף משפטי איך הוא עולה, 40 יום ו-40 הלאה, ופתאום מתחיל השטף של פרשת תרומה. כלומר, כשמשה עולה לקבל את התורה בהר, הדבר שהתורה מפרטת מה הוא קיבל, זה בעצם את הפירוט של המשכן. בסדר, נכון, לכן אמרתי כאילו לפי השטף הפסוקים. עכשיו, השאלה היא, מה משה ראה שם? איך אנחנו, כאילו, רוצים להבין פשט התורה? שאומרים כי משפטו אשר אותה עוררת הבהר, האם הוא בעצם קיבל ספר כזה, כמו כל המכונים שמוצאים היום, עם תלת מימן של המשכן, זה הכוונה? כאילו, הוא ראה דגם תלת מימדי של המשכן? בדיוק, או מציאות רבודה? לא, אז זה ברור שלא, אבל אני שואל גם באופן הגבוה של חזון נבואי. אז קצת הזכרנו את זה, אני חושב שמחזקל קצת רואים לא ככה, אלא שהוא פשוט ראה את השכינה, והמעל הר סיני, כשהקדוש ברוך הוא וירד השם על הר סיני, השכינה הייתה נראית, וזה המון 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 המון, גם החסידות וגם הקדמונים, שהמשכן בעצם זה פשוט ביטוי, הגלמה הראויה לעולם הזה, של איך המערכת של לא יודע איך כל זה, בית דין של מעלה בנויה. כלומר, זה לא שמשה עמד וראה שמונה קרשים, זה לא שאנחנו צריכים לדמיין, להבין כשהתורה אומרת לנו, כי משפטו אשר עורת הבהר, אלא שמשה ראה את המקבילה העליונה העליונה לשמונה הקרשים האלה, והוא בעצם ממש עד כדי צורת המנורה וצורת הארון צורת זה, הוא חזה בה מרכבה דאז. הוא ראה מה שראה. לכן זה כל הרמזים שם של לבנת הספיר ויחזו ו... מה?
יש הרכם מוח שואלים, מה 40 יום, מה אתה עושה בהר 40 יום?
לא צריך ל...
לא, זה אומר, אם מבינים, יהיה אופטימיליון מזה, לא הצליח
לא כל
הסודות של הבריאה,
וזה... כן.
הקפסת
נכון,
הסודות של הבריאה.
כן, נכון, נכון. אתה אומר, ואותו דבר, כשיחזקאל רואה את הבניין העתיד, במובן זה, אנחנו קצת מתקרבים לציר של המרכבה, גם כשהוא ראה את המרכבה, הרי אתה לא צריך לדמיין דגם, כאילו עכשיו של קרובים, וזה, ברור שזה לא, זה מוגשם לגמרי, עד כדי צחוק שזה ככה. דיברנו על זה שבעצם כשהוא רואה את הקרובים והם מתאחדים בפרק י' עם הקרובים של המשכן, שאתה לא ברור על מי הנביא מדבר בכלל, אז אתה פתאום מבין שהקרובים של המשכן זה משהו, אמרנו שיחזקאל מגלה קצת על מראש איך להתבונן על המשכן. הוא רואה את המרכבה ופתאום מתמזגת לו עם הקרובים של המשכן, ואז הוא רואה יד נשלחת ומשהו פעיל, זה חי, זה עולמות שלמים שמשה ידע כמשפטו אשר עורת הבהר, במילים שלנו היינו אומרים, כל הפילי הבריאה שראית בהר, והבנת איך הם גורמים לעדן כזה ולבריח כזה ולשבעה קנים, את זה תיישם. זה גם מסביר את הפער הזה שבין בצלאל, שהוא לא ראה בהר, בין משה, כלומר, אם אתה רוצה שבצלאל יעשה ואתה רוצה להראות דגם, אז תראה את זה כבר לבצלאל. לא, יש פה ממש תפקידים אחרים. הוא עלה להר סיני, הוא ראה את סדר המרכבה. בצלאל, הוא כבר עושה כבר אמנות עצמה, אוקיי, אז מה צריך לעשות? אין בעיה, לא באתי להגיד שזה אותו ביטוי, עד רבה, מפורט, כאילו כל יחזקאל אומר שזה אותו ביטוי, שזה לא ביטוי, זה בין עיר וזה בין כפר.
לא, לא קשור לבין עיר ובין כפר, לכאורה בבית, זה בית, זה תפקיד אחד, זה בית.
שוב, אצלנו פרק מ"ג יש איחוד של שניהם, אחרי שהוא רואה את כל המבנה המפורט, כתוב שהוא רואה את אותו מראה שהשם נכנס עם כל פמליה שהוא מכיר כבר יחזקאל, והקרובים, והחיות והאופנים, הוא נכנס איתה אל בית השם. ואותו דבר קרה גם בפרק י'. אז על מה אנחנו חולקים? זה רק ציין, לא אמרתי הרבה מעבר לזה.
לא הבנתי.
רק אמרתי שגם, שכמו המרכבה, לא אמרתי זה אותו חזון עצמו, אני רק אומר שכמו המרכבה שמופיע פה, וכמו הקרובים שבזה כן יש, בנושא של הקרובים כן יש ממש איחוד
בין הקרובים, בסדר?
אני אומר, בסופו של דבר אני אומר, המשכן איכשהו בנוי והמקדש איכשהו בנוי, ולכן גם כל הפירוט שלהם, זה בעצם וריאציה של איך נראית השכינה, או לא יודע איך לקרוא לזה, איך נראית הפמליה של מעלה, פה. עכשיו, אני לא אומר שזה אותו דבר כמו מרכבה, אני רק אומר שיש בהם דמיון במובן הזה, שגם המרכבה זה הגלמה מסוימת של דרך הופעת השכינה, וגם המשכן או המקדש זה וריאציות נוספות של זה. ופה אני אומר, בגלל זה מאוד מובן שהמרכבה נכנסת, ובעצם כאילו השלמה של החזונות האלה, יש להם נקודות השקה או התאחדות או משהו כזה. בסדר, זה פחות טוב מה שאני רוצה לומר. אם אני חוזר...
שאני מתקבל על הנקודה, אבל מה זה שונה מזה ש... כאילו... למה לא להגיד שמשה רואה את זה כאשר אתה מורה בהר? כי כן, כי יש גם למעלה,
המשכן, מה הבעיה? אז השאלה אם יש כאן למעלה משכן, זה עצמו, הפשט שאני מסכים. זה בעצם אומר, שהוא ראה משכן על ההר, האם הכוונה שהשם בנה לו?
יש למעלה משכן או שיש למטה שכינה, כאילו...
כן, אומר, אבל אני חושב שאנחנו סוברים אותו דבר, מה זה יש למעלה משכן? יש למעלה מקבילה רוחנית של המשכן, נכון? אתה לא סובר שהוא ראה דגם תלת ממדי, מובן, כלומר, מנותק.
לא, יכול להיות שיש למעלה, כמו
שאומרים
לו, חזר, יש
ירושלים
של מעלה,
ירושלים
של מטה, יש
את המקדש
למעלה.
ולמה צריך שניים? למה צריך שניים? תבנה כבר אחד. לא, אז זה לא שאלה אחרת, אני פשוט טוען מראש, זה ברור שזה מה שצריך שניים, כי זה בעצם המקבילה הרוחנית, ושוב, יש איזה מקורות, אני לא... באמת יש הרבה מקורות. שבית המקדש של מעלה, הכוונה, זה כמו הגוף והנשמה שלנו, שבעצם הרמה החברים, הם מבטאים את הרמה החברים של הנשמה, אבל זה דברים רוחניים. אז גם פה יש, שוב, יש המון דרכי הסבר לזה, בסוף זה משהו, ישות, שהיא מקבילה למשכן, אבל היא למעלה, כלומר היא חלק מעולם העליון, היא לא גשמית.
בסדר, אבל בסוף אותה
משה
רואה.
נכון, וזה בדיוק מה שבאתי לומר. משה לא ראה דגם תלת ממדי של משכן, הוא ראה משהו עליון מסדרי השראת השכינה, והוא ידע איך צריך, זה כמשפטו אשר רואה את הבר, לבטא את זה פה. בהר סיני היה תחיד הוא שבית מקדש למעלה הופיע פה בהר סיני ולא רק למעלה. כמו משה יכל לראות את זה.
לא, 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 לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה ממש כהמשך להשוואה נוספת שעשינו של העלייה של חזקל לבית המקדש בהווה, כלומר בהווה שלו, בפרקים ח' עד י' א', לבין משהו שוב פעם עולה לארץ ישראל ופוגש שם את המרכבה בפרקים שלנו. יש הבדל עצום בזה ששם חזקל בעיקר ראה אנשים. הוא בעצם ראה את ישראל חוטים, את האנשים ומה שהם עושים. לעומת זאת, פה אצלנו בפרקים, יש רושם מאוד גדול, אני כבר אפרט את זה וגם נסייג את זה, של אתר בנייה, בית מקדש כאתר בנייה. הוא הולך, ישראל לא שם. עד רבה, אם, שזה, אני מקווה שנזכה לדבר על זה, אבל אם אתה בוחן במבט ממוקד, קורא את כל הפרקים במבט של מה המצב של ישראל בהקשר של המקדש, ממש לא משהו. מחדש, במדה הלד הוא קורא להם מרי. לא שמים לב כי זה כאילו כבר מוכר, אבל זה מוכר לנו מתחילת יחזקאל. בהקשר עכשיו של הגאולה לחזור וקורא להם מרי ולהגיד ויקלמו מאבונתם, יש פה נקודה שהאמת שעד עכשיו לא מספיק עמדנו עליה, אולי בסיום נדבר עליה. אבל של גם פרקי הגאולה של יחזקאל הם מאוד מאוד מזווית של נגיד פרק למדווה ונשגב וזה, שהשם אומר, אני פשוט יעקור להם את היצר הרע, לא מוזכר תהליך רגל שחזרה בתשובה. אלא, אני אעשה, ועשיתי את השחרר וחוקותיי תלכו. והדגש המאוד גדול לפרקים האלה שכתוב כמה פעמים קורה אצלנו, הם, כשהם יראו את זה, הם רק יהיו עסוקים בכלימה החתנו. ואותו דבר יש תוכחות ממש בפרקים האלה, על הנשיאים, על הנשיאים. כשמדובר פה הנשיא, אתה מדבר על חזרת מלכות ודוד, וזה קשה להקל. אולי זה מדרגת ביניים, לא יודע, אבל כבר בפרק מ"ג נראה לי שכן, שאתה ירחקו את זנותם, המשמעות היא שבעצם בית המקדש יהיה בנוי אחרת, כדי שהוא כבר, המלאכים לא יגורו שם קרוב, כדי שהם יחטאו אותו דבר בהלכות ירושה, יש פה ענייני, וממש הרבה, כמה וכמה תוכחות לישראל בתוך הפרקים האלה. לכן אני אומר, איפה המקום של ישראל פה? זו שאלה ממש טובה, אבל הדגש הגדול זה פשוט בניין שם, כאילו, מין כזה, בניין שם, שעכשיו יש איזה מלאך שמיד נדבר עליו, שמודד ואומר לך מה המידות, נו, ומי שם? הוא כאילו... מה? אז שוב, מוזכרים הכהנים וגם שם. זה רק הכהנים בני צדוק, כל השאר ייפלטו. כל מקום שמוזכר עם ישראל זה ממש בדגש זה. וזו שאלה, אני אומר את זה עכשיו בתור שאלה, לא בתור תשובה, כמה שרציתי לומר שיש הבדל עצום בין פרקים ח' עד י"א, ששם יחזקאל הלך לראות מה ישראל עושים במקדש. זה מה שהוא הלך לראות. ופה הולך לראות את המקדש שישראל לא שם בכלל עדיין. ועד רבה, כל ההקשר הוא פרק מ"ג, בכלל תגיד להם את זה, הם יתחילו את התהליך של הכלימה. אני אומר יתחילו את התהליך, כי כתוב פה בפרקים עצמם, שגם בעתיד, מה שהם יהיו עסוקים בעת הגאולה זה להיקלם מאבונותיהם. כלומר, זה משהו קשה לשמוע, אנחנו פה בתחילת הגלות. אז אני רוצה כאילו בעצם עכשיו להעלות את הדבר הזה בתור שאלה, מה התפקיד של החזון הזה? כלומר, מה יחזקאל רואה שם? הוא רואה שם קירות? לפני שישראל זכו לזה, הוא רואה שם קירות שאליהם יכולים לזכות? כמובן אני אומר קירות באופן חד, אבל יש פה איזה משהו מאוד צועק דווקא בהשוואה. הייתי מצפה שהוא יראה מין חזון כזה שישראל עולים לרגל, זורמים, וזורמים בהמוניהם, והכהן מדליק. הוא לא רואה שום דבר מזה, הוא רואה בית ריק לכאורה. אז מה התפקיד של החזון? רק לזה תבנו יום אחד. יש פה משמעות כזאת. רש"י אומר את זה. אתם צריכים לדעת לבנות מה יהיה, אבל איפה עם ישראל פה? כלומר, עכשיו זה מאוד מעניין, כי הוא רואה בית ריק, אבל הוא רואה גם את הרגע שהבית הזה מתמלא. כלומר, אני רוצה עכשיו לטעון טענה שתגידו אם אתה מסכים איתה בפשט הפרקים. יקח זמן ממש לזקק את זה ותגיד אם אתה מסכים איתה המסקנה הזאת. אני כאילו רוצה לשאול מין שאלה היפותטית כזאת, באיזה זמן בהיסטוריה, נגיד עכשיו יש ציר כזה זמן של הגאולה, באיזה זמן בהיסטוריה שמביא את יחזקאל לראות את זה? אפשר להגיד בכלל זה לא זמן בהיסטוריה, אלא זה מין איזה דגם כזה שעומד ריק בשמיים, כשנזכה הוא ירד. אני בשאלה כן מניח הנחה שאותה עצמה אני לומד מהפרקים וכבר נגיד אותה, שיחזקאל בעצם בציר הזמן של הגאולה השם הקפיץ אותו לאיזשהו נקודה בזמן, הוא אמר לו תראה, ושם הוא עשה לו סיור מודרך, ואז הוא ראה מה קורה באותו רגע בהיסטוריה. מה קורה? השכינה חוזרת. בואו נראה שנייה תחילת פרק מ"ג. יש התרחשות פה. שוב, אם זה היה בכלל, אם זה היה ממש כאילו הוא פוגש את עבודת בית המקדש השגרתית כמו שהוא פגש בהווה בפרק ח', זה היה הכי מה שאני הייתי מצפה לראות פה בפרקים. יחזקאל פוגש אותנו שלא עוד בעזרת השם יומיים. או לא משנה, את ישראל בזמן הגאולה פוגש את המקדש, זה לא מה שקורה. מצד שני יכולתי להבין שאו שהוא פוגש נגיד את האפשרות התיאורטית, ואז לא הייתי מצפה לראות פה אירועים היסטוריים בחזון שלו. או שהוא פוגש נגיד, לא יודע, פועלים שדופקים מקוש והנה הם בונים את זה ו... שנייה, לפה אני בא. אז כשהוא אומר, ויולכני אל השער, בתחילת פרק מ"ג, שער אשר פונה דרך הקדים, והנה זה הפתעה וזה התרחשות היסטורית, כלומר קורה פה משהו. כבוד אלוהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו ככל מים רבים והארץ עירה מכבודו. יש רגע מסוים בהיסטוריה שבו זה קורה. בעצם יחזקאל פוגש את המקדש, הייתי אומר את הנקודה ההיסטורית שבה המקדש מתמלא, עדיין לא בעם ישראל, אבל מתמלא בשכינה. והוא באמת רואה את המרכבה ממש נכנסת לשם, פסוק ד', וכבוד השם בא אל הבית, דרך שער שפניו דרך הקדים, ותסייני רוח ותבין החצר הפנימי, והנה מלא כבוד השם את הבית, והנה זה בית אומר, זה עכשיו קורה. חידה לכם, איזה עוד התרחשות היסטורית שעכשיו קורה בכל הפרקים האלה יש?
יש ביער, די
בהתחלה. תסביר לי, תגיד.
בהתחלה הכל הוא רואה מדידות, על הילים ביום זו ביער. כאילו המלאך תוך כדי משפט
ציונה.
כן, אני לא יודע, אני ראיתי את זה ורק סימנתי את זה.
תראה לי את זה, כי דווקא את זה לא ראיתי, אבל זה מאוד מתאים למה שאני רוצה לומר. איפה, איזה פסוק? אתה תמצא את זה תוך כדי, אבל אני שואל, אז בסדר, חוץ מזה, ממש התרחשות שלמה שהיא פשוט קורית עכשיו, היא לא סטטית, שהוא ראה כמה האלים שבנו, לא יודע מי. בסדר? התרחשות שעכשיו קורה. מה? לא נכון, לא חושב, תסתכל. קורבנות חכם המקדש זה ציווי מה יהיה. זה כמו שפרשת תצווה, השם תצווה, מה תעשו? זה לא, הוא לא מתואר מה הוא רואה, הוא לא מתואר שהוא רואה כהנים בעבודתם. מבין? מהם יודע את זה. אוקיי, אבל אני שואל עכשיו לא על לשון אחת, אלא ממש פרשייה פה שהיא התרחשות. נו, בסדר, שנייה, יחזקאל כל הזמן מסתובב שם, אבל הוא מסתובב בתור משהו שהוא פשוט סטטי, זה תראה ככה, זה ככה, זה אני מודד לך, זה ככה, זה הוא והמלאך מסתובבים, אבל חוץ מזה כלום מקור. מה שאמרנו, מ"ג קורה משהו, השם נכנס. יפה. בפרק ממזיים מתואר שהנחל פתאום מתחיל לצאת. בואו נראה את זה. גם שם אנחנו נראה את הווהנה הזה. תחילת פרק ממזיים. וישיבני אל פתח הבית, כלומר שבתי למקום שהייתי בו כבר. והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית. כלומר, יש פה, הוא נמצא במקום שהוא כבר היה, וקודם לא היו המים האלה. זה לא שהוא סיים סיבוב ועכשיו הוא אמר, טוב, עכשיו נמדוד את זה. לא. הוא רואה את המים מתחילים לצאת. והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה, כי פני המים קדימה, המים יורדים מתחת... הוא ממש מתאר איך שהוא רואה את התזרימה המתחילה, ואז מתגברת והם מודדים את זה יחד. ועוד רואים את זה, תראו פסוק ח' שמסביר לו מה קורה, ושם ההווה הופך לישון עתיד. כלומר, רואים שיש תהליכים שבנחל שהוא רואה בהווה, ויש תהליכים, שהם בעצם התהליכים העיקריים, התכליתיים של הנחל, לאן הוא הולך, שעוד לא קרו. תראו פסוק ח', אנחנו פרק ממזיים. ויאמר אליי, המים האלה יוצאים, זה עכשיו בהווה, אל הגלילה הקדמונה, וירדו, זה כבר בעתיד, על הערבה, ובאו הים אל הים המוצאים ונרפאו המים, והים, מפה עכשיו זה נבואה עתידית. כל נפש חיה שישרוץ את כל אשר יבוא שם נחליים, אז יחזקאל, הכל פה בעתיד, כן? שלא נתבלבל, אבל בעתיד שלו, הוא עכשיו בינו, השם שם אותו בעתיד, והוא רואה שם, עושה סיור בעתיד, הוא זוכה, אנחנו לא מבינים את הדבר הזה, אבל זוכה ללכת ולדבר ולשאול ולראות ולמדוד, אבל בתוך העתיד הזה הוא נקודה היסטורית מסוימת, שמה? שהשכינה נכנסת והנחל מתחיל לצאת מבית השם. הנחל מתחיל לצאת, הוא עוד לא הגיע לדייגים ונרפאו המים וכל מה שכתוב, תראו, תקראו אחר כך, ממש מפורש שפתאום זה מין נבואה עתידית, הם לא הולכים לשם ורואים את זה. אז זה מאוד מתאים גם ויעש, מיד, אני חושב שזה מאוד הסתדר לנו מה שאני אומר לשם, אבל מה שהבנו עד עכשיו זה שהתחלנו מזה שיחזקאל קודם זכה בהווה שלו, לעלות לירושלים ולראות דווקא את החטאים שם, ואז הבית נחרב. יחזקאל רואה את בית השם. מה הכוונה? האם הוא רואה את בית השם בשמיים בכלל או בהיסטוריה? לא, רואים שיש פה תהליכים היסטוריים. בעצם, אחרי שבית המקדש כבר נבנה, הוא לא רואה אתר בנייה, הוא לא רואה כאילו זהירות כמה מונים, לא, הכל שם שלם, עומד. אבל זה לא רואה אקסטטי איפשהו בשמיים, וזה לא, ממש הרגע שבו זה נגמר להיבנות ולכן השכינה נכנסת. מפה אני רוצה ממש לטעון טענה שאני מאוד מאוד חושב אותה ולא מצאתי עדיין מי שאומר אותה, גם לא מספיק היה לי זמן לחפש. מה התפקיד של האיש הזה שמלווה אותו? היה אפשר לומר, ואני ישר בא לשלול את זה, שהוא מדריך את הערים שלו. כאילו, למה הוא פה בכלל האיש הזה? כי יחזקאל פה צריך מישהו ידריך אותו. ככה היה אפשר לומר. תוכיחו שלא ככה. מה? פרק חק לא... גם בפרק חטא היה איש דווקא. שם, בפרקים הם גם היה איש.
הייתה השכינה עצמה
שמסבירה לו מה קורה. שנייה, גם שם היה איש. אני חייתי מקביל את האיש פה לאיש שם. שם היה את השישה אנשים וזה, היה את האיש לבוש הבדים שהוא בעצם איתו הוא שיג ושיח.
שם... עכשיו, בואו, השכינה
מלווה את יחזקאל, ומזלה את יחזקאל. שם, זה קצת מה שאמרתי, זה ההוכחה. שם, גם פה, אבל בוא נראה, נתחיל משם. שם האיש, היה לו תפקיד אובייקטיבי שם בירושלים. השם נתן לו תפקיד בעצם להתוות תו, וכנראה גם להיות אחראי על השישה המשחטים האלה, ו... לא, אחרי אומר, זה מדובר, שם התפקיד של... יחזקאל ראה אותו מהצד, התפקיד של האיש, הוא שליח של השם בירושלים. וגם פה אני רוצה לטעון, ושוב, ונמשיך את הביסוס של זה עוד מעט, ש... הוא לא היה מדריך את הירים, הוא עסק בעצם בנקודה של הגמר, גמר, גמר בניית המקדש, לפני שהשם מגיע. מבינים? יחזקאל זכה להתלוות לאדם שאחראי, אוקיי, לבקרה, בוא נמדוד שהכל פה טוב וזה, אפשר? אפשר להיכנס במלכאות. מבינים? זה מה שקורה פה. מדהים, לא? עכשיו, בוא נראה את זה.
המהנדס הראשי מגיע לאדם כן. לבדי שהכל כאילו...
בדיוק, תוכניות. בדיוק. כאילו, כן. כן. עכשיו, הוכחה... אני חושב שתי הוכחות מאוד גדולות לזה. אחד, כל המדידות, חוץ מאחת חריגה, הן מפרק מ' עד מ"ג, עד שהשכינה מגיעה. תסתכלו פרק מ"ג, מיד אחרי שהשכינה מגיעה, אז הוא אומר לו על המידות של המשכן, על המידות של המזבח. במבט ראשון, אתה אומר, בסדר, נו, ממשיך המידות, אוקיי, אני כבר גם ככה שובר את השיניים, נמשיך לשבור אותם, אבל תראו, זה ממש כבר נהיה אחר. פסוק י', אתה בן אדם. הגד את בית ישראל את הבית וכולי, אני מדלג לפסוק י"ב, בסדר, אנחנו פרק מ"ג, פסוק י"ב עכשיו. זאת תורת הבית, על ראש ההר כל גבול הסביב, סביב קודש קודשים, הנה זאת תורת הבית. ואלה מידות המזבח באמות, אמה, אמה, בתופח, בחיק אמה, אמה. פה פתאום זה לא האיש הולך ומודד. וככה זה ממשיך. מפה זה דגם כזה של ציוויים שממש מוכר לנו מתצווה כזה. תעשו ככה וככה זה מה שהנשיא יבוא וחוקים וזה, והכהנים האלה ישרתו והשאר הזה יהיה סגור. עד עכשיו זה היה הליכה וליווי של אדם מסוים, אבל האדם הזה רואים שהפעילות שלו הייתה עד השכינה. למה? אם זה מדריך תיירים שימשיך, ממשיך עם הקנה מידה והרי לו, הנה, רואים שזה לא. היה לו תפקיד שם לקראת בוא השכינה. עכשיו, כן, יש לו עדיין תפקידים מסוימים. כלומר, מעכשיו האיש הזה כמעט נעלם. בעצם כל הפרקים האלה, שאחרי מ"ג, אתה בן אדם, הוא פונה יחזקאל, וזה עכשיו ציבור אליו, האיש כאילו, אם זה נראה לך לאורך זמן שהוא סיים את תפקידו, חוץ מי, תעזרו לי, חוץ מהנחל, שזה ממש מעניין, כן, חוץ מהנחל. בנחל, שאמרנו, זה התרחשות פתאום שקורית, ועכשיו, זה איזה מין השלכה של השכינה שפתאום קורה פה התרחשות חדשה, איזה זרוע נשלחת מהמקדש החוצה, ואיש הזה הולך עם יחזקאל ומודד שיש פה אלף 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 של הנחל. כלומר, בלי האיש, לא היית יודע, היית אומר, וואלה, זה נהיה עמוק, זה נהיה עמוק, והאיש הראה לך, לך, לישראל, למקדש, זה חלק מעמודת המקדש כלשהו, זה חלק מכאילו הגימורים של המקדש, אבל שבעצם אומר, יש פה ממש מערכת של אלף אלף אלף. אבל חוץ מהנחל הזה, שהוא באמת נובע מהתרחשות חדשה, מהשכנה הגיעה, הסתיים תפקידו. זה לא מדריך תארים של חזקאל, כי חזקאל ממשיך בעצם שם. והראיה הנוספת היא בעצם קנה המידה. ועכשיו הוספת גם את הזוויאס, אבל בעצם, למה שעכשיו ימדוד לידו את הכל, כאילו, כל מי שהיה מדריך תארים אחרי צהריים, תוך כדי שנדב לרובע או משהו כזה, אז אתה לא בא ואומר, רגע, רגע, שנייה, אני בודק, רגע, כמה, מה ההיסטוריה, אתה צריך לבוא מוכן. מה הקטע לבוא עם הקנה מידה כאילו, ולמדוד אחד אחד ליד מי שאתה בא להראות לו? תגיד לו, נו, שהשם יגיד לו מראש, והוא יודע, הוא מלאך. תגיד לו, זה שישה, זה חמישה, זה זה. למה הוא מסתובב עם, עם הזה? תשובה היא, הוא לא בא להדריך את יחזקאל, הוא בא לעשות עבודה. שוב, שמבין, אנחנו לא יכולים להבין אותה.
אבל... יחזקאל
הוא המבקר, אבל הוא המנהל עבודה. איך? יכול להראות שחזקאל קיבל תפקיד כזה, האיש הזה היה שם, כי זה היה תפקיד לו, ושום אומר, פגשנו אותו כבר בירושלים שאתה התחתת. אני לא אומר דווקא שזה אותו אחד, אני אומר שזה תפקיד דומה.
אני לא מבין את ההשוואה שלך על
האיש ההוא.
האיש
ההוא,
אתה יכול
לתת
תפקיד אחרי
לגלל. אני מסכים, לא, אני רק אומר השוואה ש...
מי שהדריך שם להתרצל זה לא האיש.
נכון.
ויש מי שהדריך שם
להתרצל
וזה לא האיש.
בסדר, אני לא אומר, אני רק בא להגיד שיש פה דמות של איש, שאתה חזקאל רואה דמות מלאכית של איש, שיש לה תפקיד שם במשכן, במקדש, ולא, היא לא שם בשבילו, כמו ששם זה, כמו שאתה אומר, זה בכלל לא רלוונטי, היא שם עובדתית, היא לא מדברת איתו בכלל. אין לי בעיה, אז תקפוץ לך לנקודות העיר. אני רק אומר שיש, רק בא להביא דוגמה משם, ודוגמה פה מהספר, רלוונטית, במעמד המקביל, שיש שם התרחשות במקדש, ויחזקאל פוגש אותה. אז פה זה מיוחד. כי ברור, וזה בדיוק מה שרציתי להביא. מצד אחד, הוא פוגש נקודה היסטורית מסוימת, ואת האיש שבעצם אמון על לסיים, אני חושב, את ה, כמו שאמרנו, הפקח שבא ובודק, הנה זה עם הקנה המידה שבדיוק הכל לפי מה שצריך כדי שהשכינה תבוא. ויחזקאל, מה התפקיד שלו שם? זה אולי כאילו עובד את השאלה של השאלה הפתוחה לקראת הפרקים האלה של, שמשים לב, הוא רק צופה, לא. הוא אומר לנו רש"י פרק מ"ג, אני אומר לך את זה כדי להגיד לישראל איך לעשות. או אומרים חלק מהמפרשים, כאילו עכשיו זה נוגע למה מטרות החזון הזה, צריך לאסוף את השיטות. אולי אני אשלח את זה במייל, או דברו על זה פרק מ"ג, של כאילו, מה בעצם מטרת החזון הזה? עובדתית, מה כשהשם אומר לו, מה הוא מתכוון? חלק אומרים שמתוך שיאמינו זה יתרחש, רש"י אומר שזה פשוט הוראות מה לעשות, או אדרבה, נדגיש את ויקלמו מעוונותיהם, כל זה רק בעצם שתראו איפה אתם לא. יש פה כמה דגשים. אבל, אכן אומר, כל זה נוגע השאלה של מה יחזקאל שם, דווקא, בזה לא עסקתי שם יחזקאל שם, אלא מה קורה שם עוד כאילו, מה הוא רואה? אתה מבין? אז סיכום. ראינו שיש פה מעמד בעצם, במובן הזה, דומה למעמד הר סיני, שחזקאל עולה ורואה את בית המקדש בשמיים כמו שהוא צריך לקרות, כי הרי פיזית הוא לא היה בית המקדש, הוא מפורש במאורות נבואה פה. ואמרנו, יש פה בעצם את המשך של המרכבה, זה לפשט הפסוקים, וכשדנו באיזה נקודה, באיזה הקשר הוא רואה את בית המקדש, אני חושב שהמסקנה היא שהוא רואה אותו עדיין ריק בלי ישראל, זה ממש ברור שישראל לא שם. צד שני, הוא רואה אותו ברגע מסוים, שבו כבר הכל בנוי, זה לא אתר בנייה. אמרנו, צד אחד זה לא אתר בנייה, צד שני זה לא כהנים בעבודתם ולווים במעמדם, בדוכנם, אלא זה ממש בנקודת ביניים. סוף גמר הבנייה, השכינה עומדת להיכנס, הנחל מתחיל לזרום, אבל עוד לא הגיע ליעדו, והאיש לבוש, והאיש, סליחה, והאיש ש... סליחה, דניאל, סליחה, והאיש שעומד שם, לא עומד שם, שהולך ועושה את עבודתו. ויחזקאל איתו, וזה מעניין מאוד. כי יש תפקיד ליחזקאל שם, זה אני חושב, אתה מבין? הפוך מבתחלה. אנחנו חושבים, זה נמצא שם, יחזקאל בא ויש פה מדריך תיירים, אני אומר, הפוך, הוא בתפקיד, למה הוא מדריך גם את יחזקאל? אז כנראה זה קשור לתפקיד, כנראה שיש יחזקאל תפקיד בו, להביא את ישראל למקדש הזה. בסוף מי זה יחזקאל? זה הנציג של עם ישראל. חסר משהו במקדש אם עם ישראל לא נמצא. יכול להיות, לכן אני אומר, אני חושב שזה עוד נושא, אבל שאותו אני רוצה, בואו אני רוצה שבאמת שנדון בפרקים האלה.
כאילו הפעמים הייתה שהאיש הזה הוא בשביל יחזקאל, ועכשיו זה קצת הפוך, כאילו האיש הזה לא טוב, יחזקאל הוא בשביל האיש, כאילו יחזקאל...
לא יודע אם בשביל האיש, אבל יש פה גורם חסר בית הקדש, יחזקאל לא יהיה, וזה גם פשוט, זה די ברור, איך בדיוק הוא יותר את הקישור הזה, אבל ברור שבלי עם ישראל אין פה כלום. אני חושב, אני רוצה להדגיש לאור זה גם אמירה ממש יפה פה, תסתכלו בפרק מ"א, תוך כדי ממש הסקירה פה, פרק מ"א, פסוק כ"ב, יש פתאום הערה מעניינת. הוא עכשיו רואה את הבית, ושם הוא רואה את מזבח, המזבח, פסוק כ"ב, המזבח עץ 300 גבוה ואורכו 200 מקצועותיו לו ואורכו וקירותיו עץ וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם. פתאום אומר לו איזה הכרזה כזאת, תדע לך, השולחן הזה לפני השם. אני חושב שזה מאוד קשור לדבר הזה שאומר, עכשיו אתה לא רואה את השכינה פה, אבל תדע לך שתראה אותו כבר כעומד לפני השם, כי השם עומד לבוא, או אל תשכח שהשם עומד לבוא, משהו כזה. סתם הערה, כי לא רבות את זה, כי יש פה, זה פסוק חריג, הוא לא כל דבר אומר טוב, זה נכון, נכון, בטח, זה בפני עצמו. נכון, 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 נכון. רק אני אומר, אבל בכל מקרה, זה לא מה שבאתי להדגיש אלא את הדבר הזה, נכון. נקודה אחרונה שאני אומר אותה בשלוש דקות. אתה אומר, למה הוא צריך לומר את זה השולחן שלפני השם? אני טוען שאם, זה חלק מה שרק אומר, זה עוד כאילו מין לזה שמדובר פה ברגע היסטורי שלפני השראת השכינה, כי אם זה היה כבר שהשכינה פה בישראל, לא היה צריך להגיד שזה השולחן שלפני השם. למה צריך? הכל פה לפני השם, זה בית השם, לא? אז אני לא איך שהסברתי למה דווקא פה המזבח אומר, רק אני אומר שכאילו ברגע מסוים אמר לו, רגע, אל תדאג, אל תשכח, זה כאילו עומד להיות השכינה פה גם, זה לא רק... נקודה אחרונה שממש פשוט יש לי שתי דקות אליה. ההשוואה הזאת אל הפרטים במשכן ובמלאכים מלמדת המון. למה? כי אתה יכול לראות באיזה פרטים מתמקדים שם ואיזה פרטים מתמקדים פה. בגדול בגדול, רוב מה שעוסק פה, הסוג, כבר אני אגיד, הסוג של הדברים שבאים לחזקאל ומפרט פה, בכלל לא מפורטים במשכן ובמקדש. זה המבואות, השערים, התאים והצלעות. אתה מוכן לא לשגע, סתם, שאני אומר באיזה, מוכן לא לשגע אותי על מה היה אתה 50 משמאל בשער הצפון? אם זה כזה חשוב, למה במלאכים זה לא נזכר? או ורחבה ונסבה למעלה על הצלעות, מה עושים בכלל בצלעות ובתאים? מישהו יודע למה צריך אותם? לשכות הרי זה לא, מה?
ריקים.
בסדר, אומר, אבל זה מה שעכשיו הוא צריך אלפי שנים או מאות שנים, יכולו לזכות אולי לפחות. אבל אמרנו, כאילו, מה צריך, כאילו, הפירוט פה, אומר שנייה, בואו נשנייה, רגע, מעבר לשיטות, ושוב, זה בריחה, אבל בסדר. מעבר לשיטות, מה, למה בסדר הוא מתמקד? אז אני רוצה לומר משהו אחד, השערים הוא מאוד מתמקד, כי זה לא נושא פה של לפרט, אני לומד מזה, זה לא נושא פה שעכשיו לפרט את בית השם בתור תוכנית עבודה. זה מגיע לרמב"ם וזה שאומר שבעצם יחזקאל אתה לא יכול לקרוא אותו ולבנות במקדש. בכל מקרה אתה צריך נבואה, שתלמד אותך לבנות, ולכן בית שני לא בנו על פי. אז אם ככה, אז כבר למה צריך להודיע את כל זה? אז אתה יכול להגיד, שוב, המפרשים פה דנו בזה. רק אני אומר שבכל זאת, לכן אומר, שוב, הכלי הזה של להשוות למה היה במלאכים, למה היה במשכן, הוא מאוד מלמד אותך דווקא מהדמיון מה השוני הגדול. שם זה היה נושא לפרוש, ולכן הדגש הוא איך נראה החושן ואיך הוא בנוי, איך האפוד ואיך הוא בנוי, כמה קרשים יש להיכל ואיך המשכן בנוי והחצר גם, אבל פה, יש לך זה לא זוכר, פסוק 2 על החצר, אבל הכל, הכל, המסה הקריטית זה בכלל לא זה. מה כן יש? על המבוא למקדש. כאילו יש איזה תפקיד כזה שאורך הגלות, אנחנו מאוד מאוד נדע ונעסוק ונמדוד באיך נכנסים למקדש. ולסיום השיעור, אני... שוב, יש פה פסוקים שהם כאילו פסוקים מרכזיים, תסתכלו. אני רק אגיד, אנחנו מתחילים בשערים, הוא פוגש את השער בתור, את האיש בתור עומד בשער, ובסוף סוף 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 החזון, איך ספר יחזקאל מסתיים? הוא רואה את השערים של ירושלים לעתיד. זה ממש מדגיש לנו, הנושא פה זה הכניסה. להתקרב. ו... טוב, אני פשוט צריך לסיים, אז... זהו, אבל יש פה אחד הפסוקים, אני עכשיו כאילו, שהוא ממש אומר לו, שים לב, אני לא יכול עכשיו את הביטוי בדיוק, אבל שים לב אל מבוא, אל המבוא, כאילו, באמצע הפסוקים, שהוא אחד השערים, אז הוא אומר לו, זה הנושא. אני רוצה. טוב, אני לא רואה את זה עכשיו. שכוח גדול והצלחה ערבית, נפגש.
אין אמת.